ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הסוג שאני רוצה לדבר עליו, הקט שאני רוצה לדבר עליו, נמצא בפרשת שבוע שעבר, אבל השיעור זה על... אני לא התבלבלתי בזהו. אני מבקש לפתוח בפרק ג' פסוק י' ח'. יש, פרק ג' פסוק י' ח', אני קורא, ושמעו לקולך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העברים נקרא עלינו, ואתה נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה להשם אלוקנו. ואני ידעתי, ושלחתי את ידי, והכיתי, ונתתי אתכם, אז זה פסוק כ' ב', ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, וכו' וכו' וכו'. פרק ד', ויען משה ויומר, הקדוש ברוך הוא, כבודך במקומך המונח, זה לא נראה לך מוזר שאתה אומר לי לשקר את פרעה? ואומר אליו השם, על מה אתה מדבר? אתה אומר להגיד לו שאנחנו הולכים לשלושה ימים, אנחנו, הבנתי שאנחנו הולכים לצאת ממצרים. ואומר הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, תסתכל באברבנל. ויפן משה רבנו ויסתכל באברבנל, וירא, והנה אברבנל נותן תשובה שממש לא התקבלה על דעתו, כי אברבנל אומר נלכה נא דרך שלושת ימים. אומר אברבנל, אף אחד לא אמר שנחזור. ומשה לקדוש ברוך הוא, דחילה, אתה מקבל את התירוץ הזה, את הלוק של זה? מה זה אף אחד לא אמר? בא ילד אחד לראש ישיבה או לרם, לא יודע, למשגיח, לא יודע למה. הוא אומר לו, אני יכול לצאת לחמש דקות. הוא אומר לו, בסדר, צא לחמש דקות. הוא חוזר אחרי שבוע, איפה היית? הוא אומר, נתת לי רשות. מה נתת לי רשות? אמרת לי חמש דקות. אני אמרתי שאני אחזור? מה זה? מה זה? זה שקר, תסלחו לי, הקדוש ברוך הוא, אתם מבינים, הוא מפחד מפרעה, הוא ומשה רבינו עושים הסתדדות, והוא זה, מה זה? זה כל כך דבר לא הגיוני. השלושת ימים הזה חוזר גם בפרשת שבוע, אני רק התחלתי פה, כי שם זה מתחיל, ותראו שהדבר הזה כל כך עקרוני, שאת זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה כבר בפרק ג', זאת אומרת, בפעם הראשונה שהוא מדבר איתו, עוד במדיין, עוד לא במדיין, משה עוד נמצא בהר סיני, עוד לפני שהוא הלך למדיין, עוד לפני ש... זה לא רק שתגידו אחרי כן, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתה יודע מה, אתה עושה טריק כזה, לא, בהתחלה כבר אומר לו, תגיד לו שלושת ימים, מה זה? פרו, אנחנו הולכים, שלום, בום בום בום, אתה רוצה, אתה לא רוצה, תעמוד על הראש, תעשה שמיניות באוויר עם האוזניים, תנפנף, אנחנו הולכים, אני אלוקים ואני משה, אנחנו הולכים. מה זה? שלושת ימים. כן, רבותיי. ויאמר השם אל משה, נו. שאלה פשוטה, איך אתה מסביר את העניין הזה? מה זה שלושה ימים? והתירוץ של אברבנל, האור החיים גם כן מתרץ את זה, ובאמת, זה מוזר, האור החיים שואל מה? עדיין, הקדוש ברוך הוא צריך לשקר, זה שקר, רבותיי, זה שקר. נכון שבאופן רשמי הם לא אמרו שהם חוזרים, אבל כשאתה אומר לך שלושת ימים, כל אחד מבין שאתה רוצה לחזור לשלושה ימים, אז הקדוש ברוך הוא מפחד מפרעה והוא צריך לשקר אותו. אז אני רוצה להגיד לכם שני תירוצים. תירוץ אחד מקומי על השאלה הזאת, ואחרי כן אני אשאל עוד שאלה. השאלה השנייה היא גם כן שאלה ידועה, ואני אתרץ תירוץ של הרמב״ם על השאלה השנייה. אבל אני רוצה בעיקר היום לדבר איתכם על יסוד אחד מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב בעבודת השם, שהוא מתרץ באחד המחתה, כמו שאומרים, את שתי השאלות. גם יש את השאלה הזאת, וגם את השאלה השנייה. אז קודם אני אגיד לכם את התירוץ המקומי שיש על השאלה הזאת. אז ככה הרן עונה ככה, שכל הסיפור הזה של שלושה ימים היה כדי למשוך את פרעה להגיע לים סוף. עכשיו תראו, אני רוצה להקדים משהו. אני לא הולך לתת עכשיו שיעור על קריאת ים סוף. אבל אתם יודעים שקריאת ים סוף זה היה משהו... אתם הייתם פעם בהופעה של קוסם? בטח, שלומר בגן, האלוהי לא יביא לכם קוסמים. אפשר לדרג קוסמויות זה קסם 7, זה קסם 3, זה קסם... אני חושב שאפשר, כן. אם הוא עושה לך משהו עם קלפים, אז זה 3. אם הוא לוקח מישהו וחותך אותו לחמישה חלקים ואחרים מדביק אותו, זה 8, כן, אפשר. אבל את 10 המכות, אני אומר לכם בכנות, שאני לא יודע אם אפשר למיין. למשל, אני דיברתי איתכם פעם על הערוב. דיברתי איתכם פעם על הערוב? לא. מישהו יודע מה זה הביטוי לא דובים ולא יער? מאיפה בא הביטוי לא דובים ולא יער? אלישה. אז מה זה לא דובים ולא יער? מה?
לא דוב ולא יער.
כן, אז יש שם מחלוקת בגמרא. האם היה יער ואלישה רק ברא דובים שיתרפו את הנערים? או, מאן דאמר אחד אומר, לא היה לא דובים ולא יער. ואלישה ברא גם את היער וגם את הדובים. שואלת הגמרא, בשביל מה אלישה צריך לברוא את היער? הרי היער לא אכל את הילדים, רק הדובים. שברה את הדובים, סתם עושים ניסים. אומרת הגמרא, תדעו לכם, חיות, כשהן לא נמצאות בסביבה הטבעית שלהן, הן לא כל כך טורפות. זאת אומרת, אם אתם תראו דוב מטייל בחוצות ירושלים, לא אומר שכדאי להתקרב אליו, אבל זה לא כמו דוב או אריה שתראו אותו בג'ונגל של אפריקה. אריה בג'ונגל, הוא מרגיש בבית, הוא מרגיש בבית, וכשהוא תופס אתכם, הוא לא יודע מה. אריה שהוא לא בסביבה הטבעית שלו, לכן תדעו לכם, במכת ברד, במכת ערוב, אתם יודעים מה שם פרשת שבוע? אתם יודעים מה שכתוב בחז"ל מעל במכת ערוב, כתוב במדרש? לא רק אריות באו, אלא מאפריקה הגיע כל הג'ונגל, כל הג'ונגל. אני לא יודע איך היה מקום, מה פתאום בקהיר יש רחובות, יש רמזורים, יש חנויות, יש פאבים, יש זה, פופק, יורד שם פתאום שטח של ג'ונגל, ומשם האריות באו. אמזונס, שמעתם על האמזונס? אתם איפה זה? בברזיל? יש שם יערד עם נחשים של קוטר של שני קיצולה, אני יודע מה, נחשים ענקים. בא כל האמזונס, כך לפי חז"ל. ואת האדמה כתוב, ואת האדמה אשר הם עליה. זה הכוונה בפרשת פרשת שבוע. שבאו החיות ואת האדמה אשר הם עליה. זה, תגיד לי, קריאת ים סוף זה יותר, אפשר למיין? זה קריאת ים סוף זה נס 3, 4, 10, וערוב זה נס... אתם מבינים מה שאני אומר? טוב, זה לא מעניין אותך, נאמר, כי אני רוצה להגיד לכם שקריאת ים סוף זה היה משהו מעל ומעבר כל הניסים ביחד. מעל ומעבר כל הניסים ביחד. אני רק אתן לכם שני פרמטרים. יש עוד ויש לי שיעור שלם על זה, אבל היום אני לא מדבר על קריאת ים סוף. אני רק רוצה להגיד לכם למה זה שלסחוב את פרעו לים סוף זה היה דבר כל כך חשוב. אז אני רוצה להגיד לכם שבמכות מצרים כתוב כמה פעמים בפרשת שבוע, למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, למען תדע, הכל חשוב. אין באף אחת ממכות מצרים, אין בנס יציאת מצרים עצמו פעם אחת מלכות השם. רק בקריאת ים סוף כתוב השם ימלוך לעולם ועד. ואתם יודעים טוב מאוד שבתפילה אנחנו אומרים מלכותך ראו בניך ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל חנו שירה. מלכות השם זה השיא של, 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 של ההוויה של ההכרה בקדוש ברוך הוא, זה מלכות, מלכויות בראש השנה, מלכויות. אז זה לא היה בעשרת המכות, זה לא היה ביציאת מצרים, אבל זה היה בקריאת ים סוף. עוד נקודה אחת אני אגיד לכם שיש הבדל בכל העניין של המכות ויציאת מצרים. התואר של בני ישראל או התואר הנלווה לבני ישראל זה עבדים. כי הוציאך את העם הזה מצרים, תעבדון את האלוקים על הער הזה. מבית עבדים להיות לי לעבדים. עבדי הם ולא עבדים. רבותיי, בבקיעת ים סוף. העבד נהפך לבן. מלכותך ראו בניך בוקע ים. ומלכותו ברצון, גם בבוקר, בקיצור, גם בתפילה בבוקר יש בניו, המעביר, בניו, לא עבדיו, אומרים בניו בגזרי ים סוף. אלה רק שני פרמטרים, כדי שתבינו למה קריאת ים, לכן קריאת ים סוף יש לה חג נפרד, יש לה חג נפרד. אין חג לעשרת המכות. עשרת המכות נכללו בתוך החג של יציאת מצרים. אבל קריאת ים סוף יש לה חג נפרד, זה שביעי של פסח, שהוא קדוש טוב, רק נתתי לכם טעימה על קצה 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 המזלג, מה זה קריאת ים סוף. עכשיו שאנחנו עובדים שקריאת ים סוף זה דבר כל כך חשוב, וקריאת ים סוף זה בעצם המכה ופטיש של כל עשרת המכות ושל כל יציאת מצרים, כי עד אז אפשר להגיד רק שלבים, 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 שלבים. דרך אגב, מתי בני ישראל היו ממש ממש רגועים? עשרת המכות, בני ישראל לא היו רגועים. אני לא יודע, אם היום למשל דבר כזה שאני שותה מים והמצרי שותה דם, צוורדעים מקרקרים לו בבטן, ואני הולך, מי לא היה מאמין במציאות השם? הכל, ההבדל, זה לא עזר, לא ראו את מלכות השם כל כך בתוקף. יציאת מצרים, לא כתוב מלכות השם. רק בקריאת ים סוף כתוב מלכות השם. בשביל למשוך את פרעו לבוא לים סוף, היה צריך להגיד לו שהולכים רק לשלושה ימים. כי אם לא היו אומרים לו שהולכים לשלושה ימים, והיה נותן להם ללכת, אז לא היה שייך ויהפך לבב פרעו. לא היה שייך שאחריכם הוא יחזור בו, כי הוא נתן להם ללכת. גם אם הם היו הולכים בלי רצונו, אז היו הולכים, נו... אבל עכשיו הדרך היחידה לסחוב את פרעו ואת חילו לים סוף זה ברגע שאתה אומר להם שאנחנו הולכים לשלושה ימים. אני לא יודע מה פרעו חשב, אם הם עובדים עליו או לא עובדים עליו, כל פנים זה היה. דרך אגב, בפרשה שלנו גם כתוב שלושת ימים, פעמיים כתוב בפרשת בעירה שלושת ימים בתוך המסע ומתן. אז חוזרים על זה, חוזרים על זה, חוזרים על זה. אז פרעו משוכנע שכשהוא אומר ללכת הם מקבלים שלושה ימים, ולכן גם זה משהו, הוא שולח איתם רצים כדי לבדוק שאחרי שלושה ימים הם חוזרים. הם ראו שאחרי שלושה ימים הם לא, אז ככה שעושה את החשבון. הם יום אחד דערו חזרה למצרים ואמרו לו, לא קרה שום דבר. אז פרעו לקח את החילות שלו וזה, זה עוד שלושה ימים שהוא רדף אחרי בני ישראל, זה השביעי של פסח. לכן כל בקיעת ים זה היה שבעה ימים, זה לקח שבעה ימים כל הסיפור הזה, מלבד שחול המועד צריך להיות שבעה ימים, אבל מבחינה טכנית כאילו זה מה שלקח שבעה ימים. אז רק בדבר הזה היה אפשר למשוך את פרעו לקריאת ים סוף, לכן היה צריך להגיד לו לכן היה צריך שלושה ימים. כן, אז אומר הברבנל, אומר הרן, שבמלחמה מותר לשקר עם נבל. אנחנו לא נוצרים, אנחנו לא נוצרים. הנוצרים אומרים, מי שנותן לך סטירה תיתן לו את הלחי השנייה. אנחנו, מי שנותן לך סטירה תיתן לו בוקס לפני שהוא נותן לך את הסתירה. הבא להורגך, אשכם והורגו. אני לא מדבר על זה שהנוצרים הם דת של רחמים, דיברו גבוהה גבוהה בשמיים, ובשם הדת הגבוהה הזאת היה מסעי הצלב, בטח שמעתם איך הרגו ואנצו ועשו, אני לא יודע, כל הפשעים שבעולם, היה אינקוויזיציה. הם מדברים על רחמים, בפועל עם אחרת. התורה מדברת כאילו על תקיפות, אבל היא רחמנית ואין כמוה. תדעו לכם, בתורה יש אולי יותר מכל דת עשרות מקרים שהיום מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת. ומי שקורא את התורה חושב, וואו, איזה אכזרים אלה, מה קורה פה, עורפים ראשים. נו, אתם יודעים מה חז"ל אומרים? חז"ל אומרים שסנהדרין שהרגה אחת, אתה צריך שיהיה התראה תוך כדי דיבור. תראו לעצמכם, אני הולך להרוג מישהו ואני מכוון, באים שני עדים ואומרים לי, אסור להרוג אותו, אם תהרוג אותו ימיתו אותך. שם הולך הרבי מורי, צ'ו! שום דבר, לא הורגים אותי, לא הורגים אותי, למה? עבר, עבר. אז מה, בשנייה הזאת שכחתי? מה זה הסיפור הזה תוך כדי דיבור? אתה מבין? אנחנו מדברים כאילו זה חמור, רוצים להגיד שזה חמור, אומרים מוות, 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 מוות. אבל למה זה לא? למה זה אנחנו רחמנים? אז אל תגיד לי, פרעה מנובל, אני לא אשחק לפניו, בתחנכן לפניו. אם הוא עושה לי את הדברים האלה, מותר לי ללכת נגדו, ללכת איתו ברמאות. רק אנחנו מסבירים למה היה צריך את זה מצד הקדוש ברוך הוא, כן? למה היה צריך את זה? אז כך זה מה שהרן אומר. הרן אומר שהיה צריך לסחוב אותו. דרך אגב, הרן אומר שעוד דבר הוא מרוויח בזה. כל הסיפור של הכסף, אנחנו דיברנו פעם על הכסף, נכון? אתם לא זוכרים מתי, אז אני אזכיר לכם. יפה מאוד, שכוח, פיל לפלואים. אני שמח. נכון, אז דיברנו כשאברהם יורד עם שרה למצרים ואומר לה, אמרינה אחותי את, למען יתבלי בעבוריה, יתנו לי גמלים, יתנו לי אתנות, פרעה ייקח אותנו, זה לא אכפת לו. טוב, דיברנו הרבה על זה, והשם ישמואל שאמרתי לכם אמר שאברהם לא היה צריך את הכסף הזה, אברהם לא אהב כסף, יש לנו אלף הוכחות שאברהם לא רוצה כסף. אבל אברהם יודע שכל פעם שיורדים למצרים, כל פעם שיורדים לגלות, צריך לעלות עם רכוש ביד. יהודי נופל, הוא לא קם רק בטייקו. אנחנו לא הולכים על טייקו. אין טייקו מכובד. פעם, אני לא יודע איך זה היום, כשהייתי ילד קטן, נבחרת ישראל, כשהוציאה טייקו, קראו לזה טייקו מכובד, כי בדרך כלל היו חוטפים באבי אביהם, אז פעם אחת שהם היו מוציאים טייקו, כל הארץ, רשע וזה. אנחנו הולכים על 3 נקודות, אנחנו לא הולכים על טייקו. יורדים לגלות, לא הולכים. לכן, כשהמלאך מתקוטט עם יעקב, והמלאך אומר לו, תשמע, הגיע הבוקר, אני צריך ללכת, ואומר שלחני כי עלה עמוד השחר, ויתן לו יעקב ביתה, ויעיף אותו לכל הרוחות, ואומר יעקב, ברוך השם, הוא רצה להזיק לי ולא הצליח. לא! יעקב לא מסתפק בזה שהוא לא הצליח. יעקב רוצה ברכה. וכשבלעם בא לקלל את ישראל, כתוב, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, מה כתוב? ויסתום לבלעם את הפה, וילך בלעם לארצו בפחי נפש, ולא הצליח. לא, לא, מה כתוב? ויהפוך את הכללה. אנחנו לא הולכים על מניעת ההזק, אנחנו רוצים לצאת עם רכוש. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, זאת הנהגה של כל בחור. אני פעם למדתי אתכם את המכתב של הרב רוטנר, בחור שנופל, זה הנהגה כללית, שעם ישראל יורד לגלות, הוא צריך לצאת עם משהו ביד. דרך אגב, במצרים מה עשו עם הרכוש? נכון, בהתחלה הוא עשו עגל. אחרי כן עם הרכוש הזה בנו מקדש, בנו משכן, עם הרכוש הזה בנו משכן. ובכלל יש כאלה שאומרים שזה בפעל רכוש רוחני. עם המם-טט שערי תומה של מצרים, אחרי כן הם ספרו מם-טט ימים מפסח עד שבועות, הכנה למתן תורה. כל יום, כל נקודה של תומה במצרים, אתה עובד עליה ואתה הופך אותה ל... אז זה... זה המסר של הרכוש הגדול. על כל פנים, הרן לשיטתו רוצה להגיד שלכן גם ביקשו רכוש גדול. למה ביקשו רכוש? כי רצו למשוך את המצרים שיבואו לים סוף. אז אם הם סתם היו הולכים, סתם היו הולכים. אבל כשהמצרים ידעו שהם שאלו מהם כלי כסף וכזה ושמלות וכל הדברים האלה, והמצרים חיכו שיחזירו להם חזרה, פתאום אומרים להם, היי, בני ישראל יוצאים ביד רמה, הם לא חולמים בכלל לחזור, אנחנו נראה להם. אז הם רוצים. אז גם הסיפור של הרכוש, לפי הרן, הוא הולך לפי התשובה הזאת, שרצינו למשוך את פרעו ועמו לים סוף, לכן אמרו 3 ימים. זה התירוץ של הרן. אני רוצה להגיד תירוץ אחר, ובשביל זה אני רוצה לדבר איתכם קצת היום על הנקודה של בחירה חופשית. ואני רוצה להגיד לכם איזה קטע ברב דסלר. הרב דסלר אומר, בניגוד למה שאנחנו חושבים, שבדרך כלל המאבק, יש נקודת הבחירה, זה מה שאומר הרב דסלר, יש נקודת הבחירה, אני אגיד קו הבחירה. והרב דסלר בעצמו משווה את המאבק של האדם ביצר טוב ליצר רע, במלחמה בין שני צבאות. תראו, בדרך כלל, היום זה כבר קצת אחר, כי היום יש, לא נלחמים ממש על שטח, אינה, נלחמים בטילים ובתותחים וקופץ לפה ו-100 קילומטר, 200, אבל בימי קדם, נלחמו על שטח. אני נמצא פה, אני מצליח להדוף אותך, להדוף אותך, זה היה המלחמות של אז. לא היה דבר שאתה קופץ מעליו, לא היו צנחנים, לא היו אווירונים. נלחמים על שטח ואני דוחף אותך ואני מנצח, אז קיבלתי עוד קילומטר. ניצחתי, קיבלתי עוד קילומטר, ניצחתי, קיבלתי עוד קילומטר, ניצחתי, קיבלתי עוד קילומטר, זה היה. אומר הרב דסלר, תשימו לב, החזית נמצאת על קו אחד, ובדרך כלל יש שטח שעליו בכלל לא נלחמים. יש שטח אחד שעליו נלחמים בגלל שהשטח הזה הוא שלי, הוא אחריי. יש שטח שעליו לא נלחמים בגלל שהשטח הזה הוא בידי האויב, אבל מה שנמצא 20 קילומטר מהחזית, אני לא נלחם, אני לא שם. מה שאני באמת רוצה לעשות זה כל הזמן לנגוס, כל הזמן לדחוף, אבל המלחמה עצמה היא על קו מסוים. עכשיו אני רוצה שנשים לב מה זה מלחמת היצר. אתם יודעים שהרבה דברים הם לא בבחירה חופשית שלנו. המון דברים הם לא בבחירה חופשית שלנו. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. תשמעו, אני לא רוצה, אני לא מכיר אתכם, ואני לא, אני כן מכיר אתכם באופן שלו, ולא בפרטיות, ולא, אני חייך שלא, לא. אני רק אשאל נגיד שאלה אחת. יש בחירה חופשית למישהו מאיתנו, נגיד מחר בבוקר, לא להניח תפילין? אני לא חושב. אני אלך יותר. יש בחירה חופשית למישהו מאיתנו מחר לא לקום למניין? אני לא חושב. מה הבחירה החופשית שלנו? אתם מתפללים? שבע. הבחירה החופשית שלנו, אם לבוא בעשרה לשבע, או לבוא ברבע לשבע. או בשבע וחמישה. זה אני אומר בשקט. זה אני מאמין שזאת הבחירה החופשית שלנו. והרבה פעמים אנחנו מנצחים, ובאים לפני כן בשביל להגיד קורבנות, בשביל כל נקראת הלכת ישראל, להגיד זכות השחר וזה. ולפעמים, טוב, זה תלוי, זה מאוד אינדיבידואלי. יש כאלה, אין לי צל של ספק, יש כאלה ששנים לא איחרו תפילה. אני בטוח שיש כאלה ששנים כבר לא איחרו תפילה. אז אתם יודעים מה? לגביהם הייתי אומר שגם, לא רק להתפלל במניין, זה לא יצר הרע, זה לא קו חזית, הם לא נלחמים על זה. ואפילו לבוא לתפילה 10 דקות לפני כן, זה כבר לא מלחמה, זה בטבע. דרך אגב, אני לא יודע, אבל אני חושב גם שכר לפעמים צער האגרה, אין לי צער. אחרי שהתרגלתי וזהו, אז אתם יודעים, אז על זה אין מלחמה בכלל, על זה אין מלחמה. מצד שני, אני אגיד לכם, יש גם שטח שאצל האויב, שעליו גם כן אין מלחמה. אני שום דבר, אני לא רוצה, למשל, מישהו מכם פעם חשב, לא חשב, עשה שלוש שעות סדר שלא יהיה אף עין של סטייה מהגמרא. תשמעו, אני לא מכיר אתכם, הלוואי וכן. אני חושב שלא. אני גם הייתי בחור ישיבה. שלוש שעות סדר. בלי ערף עין של מחשבה זרה. אני חושב שזה שייך ליצר. אתם מבינים מה שאני אומר? זה לא הניסיון שלנו. אנחנו לא עומדים שם. זה לא הניסיון שלנו. הניסיון שלנו, אולי, אתם יודעים, ללמוד חצי שעה, בלי, אני כבר מפסק, לא בלי לדבר, בלי להזיז את המוח מהגמרא. ואולי כן, אולי אני לא יודע. יש פה חבר'ה שבתפילה, מהתחלת התפילה, אתם יודעים מה, לא עוד אתכם, בואו ניקח רק 18, רק 18. מהתחלת ה-18 עד סוף ה-18 דבוקים במילות התפילה בלי... לפי מה שאני מעריך, זה לא בתחום שלנו. אני אומר לכם, אם יש פה מישהו כזה, אני משתחווה לפניו. אם יש פה מישהו כזה, שכל ה-18, לא יראו, לא, זהו. יש פה מישהו, שכל מילה שהוא מוציא מהפה, הוא חושב, אני מקווה שיש פה הרבה אנשים שלא מדברים לשון הרע ורחילות. זה, אני חושב, כן, מאבק. זה נקודת חזית שלנו. אבל... אנחנו בדרגה שלא מוציאים מילה מהפה, יש פה מישהו שלא נכשל בסיפור, מה זה גזל? אתם יודעים מה זה גזל? רבי אריה לוין, תלפיות, אתם יודעים מה זה תלפיות? היום תלפיות זה אמצע העיר. התקופה שרבי אריה לוין חי, כשאני הייתי נער, תלפיות זה היה מחוץ לעיר. ממש, זה היה... קודם כל האזור התעשייה של תלפיות עוד לא היה קיים. ירושלים נגברה בבקה, מי שיודע איפה זה רחוב יהודה, רחוב זה, זה שם נגברה ירושלים. תלפיות, ארנון, היה שם איזה שם שי אגנון. יום חורף אחד, רואים את רבי אריה לוין, מסתובב שם, בגשם, בשל, חורף, מה קרה, רבי אריה לוין, מה קרה? רבי אריה לוין, הוא מכר את הספרים שלו. הוא מכר כל ספר ב4.5 לירות. הוא לא עשה מזה כסף, 4.5 לירות. אבל לבני תורה הוא מכר את זה ב4 לירות. בבוקר בא אליו מישהו והוא מכר לו ספר ב4.5 לירות, ואחרי כן נודע לו שהוא בן תורה. אז הוא הולך לחפש, תגידו לי, זה גזל? המחיר זה 4 לירות. המחיר זה 4.5 לירות. אם אתה רצית את ההנחה, היית צריך להגיד לי שאתה אברך, שאתה בן תורה, וגם אז אני רוצה... דרך אגב, אני חושב שהוא ידע מזה. הוא בכוונה לא אמר לרבי אריה לוין שהוא בן תורה, כי הוא רצה שרבי אריה לוין ירוויח עוד חצי לירה. לירה פעם היה... אבל מבחינת רבי אריה לוין, זה גזל. הוא רוצה לו זה. נו, תגידו לי, אנחנו, זה נקודת בחירה שלנו? זאת נקודת בחירה שלנו? אתם מבינים מה שאני אומר? אז יש הרבה דברים, המון דברים, שברוך השם, זה לא נקודת הבחירה שלנו. כי אנחנו כבר כבשנו את השטחים האלה. זה הדוגמאות שנתתי לכם. דיברנו על לא תגנוב, על לא תרצח. אני לא חושב שיש פה מישהו שמסוגל, אף על פי שבאמת אין אפוטרופוס, ואל תאמר, זיכיתי ליבי, ואשרי אדם מפחד תמיד. אני לא מאמין שיש פה מישהו מסוגל לקחת סכין ולתקוע בגב של חבר שלו. אבל לדבר לשון הרע, לבייש מישהו אני חושב שזה כן ניסיון שאנחנו מתגברים, אבל אתם מבינים מה שאני אומר? יש דברים שאנחנו כבר עברנו אותם, ויש דברים שהם בצד של האויב, שאנחנו בינתיים לא שם. בעצם לפי זה יוצא שהמאבק של כל אדם הוא בעצם כל הזמן זה להעלות את קו הבחירה. שדברים שהיום הם ניסיון בשבילי, מחר הם יהיו בגדר מוכרח. אתם מבינים? שכמו שהיום למשל אין לי בעיה אם להניח תפילין או לא להניח תפילין, אם לבוא אם להתפלל בכוונה וזה, אז שיהיה גם העניין הזה שאני בא 10 דקות לפני התפילה, זה כבר הטבע, אני כבר אין לי מאבק על זה, אני כבר מוכרח בעניין הזה. ושאני לא אדבר לשון הרע, אני כבר מוכרח, אני מוכרח, זה כבר לא ניסיון שלי, אני מוכרח, כבשתי כבר את זה. עכשיו אני נלחם, בעצם כל המאבק של האדם זה כל הזמן להעלות את הרע, אף פעם לא נגמור. תמיד יש מעבר לרף שזה בשטח של היצר. אבל זה המטרה שלי, תמיד. זאת נקודה אחת, זה הרב דסלר. עכשיו אני רוצה להוסיף על העניין הזה עוד משהו. כשאדם נמצא, כמו שהרב דסלר אומר, על הקו של המאבק, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות מאוזנים כדי שבאמת תהיה לו בחירה חופשית. ואני פה רוצה עכשיו ללכת איתכם על איזה נושא שאני חושב שפעם דיברתי עליו, נושא מאוד מהותי. אתם יודעים שבמצוות במצוות עשה, כל אחד יודע שיש לשמה ושלא לשמה, נכון? כל אחד יכול ללמוד תורה לשמה, כל אחד יכול להניח תפילין או לבוא לתפילה בזמן בגלל שהוא מאמין בכוח שלו, או רוצה לבוא לתפילה בזמן בגלל שהוא מדבר בשידוכים, ואם הוא יאחר לתפילה והוא יודע ששואלים עליו, אז מה הרם יגיד? הרם יגיד, בסדר, הוא בחור מצוין, בחור נפלא, בחור זה... ואם הוא לא יגיד, הרם לא יגיד, אבל אם השואל ישאל, תגיד לי, איך הוא בתפילה? הוא בא לתפילה בזמן? נו, אתם מבינים מה שאני אומר? אז יש הרבה נגיעס, יש הרבה נגיעס. אז הרבה דברים, אדם, מה, תסלחו לי, כמה בעלי בתים קונים את רוג מהודר? תסלחו לי, בשביל להוציא לאלה של אדם בבית כנסת את העיניים שיש להם את רוג טוב. כמה ילדים לומדים תורה? כתוב רן, אדם אחרם אומר, בשביל להיקרא רבי, בשביל שיתנו לו מלבוש נאה, בשביל שזה, כמה יש כאלה? אז יש שאלה שלא לשמה. מה דעתכם על מצוות לא תעשה? ולא תעשה, יש גם כן לשמה ושלא לשמה? אז הנה החידוש שאני רוצה להגיד לכם. גם בלא תעשה יש לשמה ושלא לשמה. זאת אומרת, אני לא רוצח. אתם רואים אותי? אני לא רוצח. למה אני לא רוצח? האם אני לא רוצח בגלל שאני לא רוצח? אני לא רוצח? יכול להיות שאני לא רוצח, לא בגלל שאני בדרגה שלא לרצוח, אלא אולי אני מפחד מהמשטרה. אולי אני גם מפונק. זאת אומרת, לא רק שאני רוצח בטבע, אני גם מפונק. ואני יודע שאם אני ארצח, ישימו אותי בבית סוהר. ישימו אותי בבית סוהר. אז אם אני בחור, אף אחד לא תתחתן איתי. אם אני נשוי, אני אומר לי אשתי. אם אני... ובאי לי, אני ישן שם, אין לי את הקר שלי, ואין לי את השמיכה שלי. אז אני גם מפונק. אתם יודעים כמה עבירות אנחנו לא עושים, תקשיבו טוב, בגלל שאנחנו רודפי כבוד? הקדוש ברוך הוא מכניס לנו כוח של רדיפת כבוד שזה עוצר אותנו מלחתו, כי אנחנו לא רוצים שידברו עלינו, לא רוצים שיתפסו אותנו. אני אומר לכם עכשיו בשקט, אתם יודעים, אף אחד מפה לא חשוד בלא תנאף, אף אחד לא חשוד בלא תנאף. למה? מה פתאום? אני לא תנאף, מה זה? אני בחיים לא נגעתי בבחורה, מה אתה מדבר? אתה מסוגל להסתכל על בחורה? אתה מסוגל לדמיין משהו? אז מה שאתה לא נוגע בה, זה בגלל שאף אחד לא נותנת לך. אתה מפחד מהמשטרה. עוד פעם, אלף סיבות שהקדוש ברוך הוא שולח לך בשביל שלא תעשה את זה. זה לא מראה שאתה שם. דרך אגב, אני רוצה לכם, ברוך השם, הלוואי. אני לא אומר את זה לגנאי. כתוב לעולם, ילמד אדם תורה שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. בסדר, מה אכפת לי? העיקר אתה לא גונב, העיקר אתה לא רוצח, העיקר אתה לא נואף. מצוין, זה טוב מאוד, זה שיהיה בגלל הפחד. אבל זה לא אותו דבר, אתם מבינים? זה לא בגלל שאנחנו באמת בדרגה. באמת בדרגה. אז תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא, כל בן אדם, אתם יודעים מה זה וקטור? למדתם פיזיקה? לא יודעים מה זה וקטור. אני לא מורה לפיזיקה, אבל וקטור זה כוח שיש לו עוצמה, שיש לו עם כיוון. למשל, הספר הזה, כן? אם מישהו פה ידחוף אותו, ידחוף אותו בכוח, נגיד, 5, ומישהו פה ידחוף אותו בכוח 5, מה יקרה עם הספר? הספר יעמוד, נכון? אם מישהו ידחוף אותו פה 5, ומישהו ידחוף אותו פה 5, מה יקרה? הוא ילך 5 ככה. אתם מבינים מה שאני אומר? אז ככה, אז יש כל מיני... למשל, אתם יודעים למה החפץ הזה עכשיו לא נופל? יש כוח כבידה, אבל הוא מפעיל לחץ של השולחן. אז זה מאזן. אז הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, לכל אחד הוא שולח איזונים. הוא שולח איזונים, הוא שולח לו למשל, תאי וחמש! כנגד התאי וחמש, הוא שולח לו רדיפת כבוד 5, שלא יתפסו אותו. או שהוא שולח לו פינוק 5, הוא לא רוצה לשבת בצוהר. ואז הוא נמצא בבחירה חופשית. כי אם לאדם הייתה תאי ו10, ולא היה לו משהו נגד, אז כאילו הקדוש ברוך הוא חס ושלום, דוחף אותו ל... אני אומר לכם פעם, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיונות שהוא לא יכול לעמוד בהם. לא מזמן אמרתי לכם, נותן שלג, אה? זוכרים? לא אמרתי? נותן שלג כצמר, פור כאפר יפזר. בוקר אחד, הקדוש ברוך הוא קם, אומר למלאכים, חבר'ה, שלג! תרביצו שלג! שלג! כל העולם שלג! כמה שלג הקדוש ברוך הוא לתת? נותן שלג, כמה? כצמר, כצמר. כמו שיש צמר, בצמר מתחממים. כפור, כפור, יום אחד הוא קם, חבר'ה, כפור, כפור, כפור. כל העולם, כמה כפור שואלים אותם המלאכים? כמה כפור נשים בעולם? כפור? כאפר יפזר. אפר זה הדבר ש... שמחמם את ה... אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם ניסיונות שהוא לא יכול לעמוד בהם. אז כדי שאדם יוכל לעמוד בניסיונות, הקדוש ברוך הוא צריך לאזן את הדחף של החטא מול מה שעומד. שזה בעצם מה שהרדסלר אומר, שיהיה באמת מאבק, שיהיה מאבק, שיהיה מאבק. יש לי מאבק פה, דוחף אותי היצר הרע לפה, והיצר הטוב דוחף אותי לפה. ואז אני בשיקול, או לעשות את העבירה, או לא לעשות את העבירה. לפי זה אפשר לתרץ בקלות את העניין של ישראל. תשובה היא פשוטה מאוד. אם היו אומרים לפרעו, תשמע פרעו, אנחנו הולכים, ביי ביי, שלום, אי אפשר היה להאשים את פרעו בשום דבר. תשמעו, כי במחירת פרעו זה שיגעון, שיגעון, יש לו עם של עבדים. מה פתאום שיתן להם ללכת? מה פתאום אלוהים? הוא לא מאמין באלוהים, זה אלוהים של העברים, הוא לא מאמין באלוהים. מה פתאום שיתן להם ללכת? אי אפשר היה להאשים אותו. זה לא נקרא רשע. אם הוא לא נותן להם, משחרר אותם ככה, תלכו. ריבונו של עולם, 3 ימים? זה גם פרעה היה רשע. היה צריך להסכים. כדי לאזן את הבחירה של פרעה, כדי להראות שפרעה הוא באמת רשע, הקדוש ברוך הוא מוריד את רף הדרישות מפרעה לרמה כזאת שבה גם פרעה היה צריך, גם פרעה היה צריך להגיד, בסדר, תלכו עם זה רק 3 ימים או 7 ימים, 3 הולכים, 3 חוזרים, יום עובדים, כן? זה גם פרעה היה צריך, ואם לזה הוא לא הסכים, באבי אביו. לכן, קדוש ברוך הוא אמר 3 ימים, כדי שיהיה איזון לפרעה, כי אחרת, דרישה כזאת, אי אפשר לבוא אל פרעה בטענות. כן.
לפי זה,
לפי החופשת
של פרעה, ואם פרעה היה מסכים?
מה?
זה לא
קובל פה. אתה נחזק, זה השאלה של ידיעה ובחירה. אתה כדוד ברוך הוא יודע מרוב. אל תשאל אותי עכשיו ידיעה ובחירה. פעם אני אולי ניתן שיעור על ידיעה ובחירה. השם ידע שהוא לא יסכים. אבל בכל אופן, הוא צריך, מבחינת פרעה, הוא צריך לתת לו את האופציה הזאת. ולפרעו, כן, עכשיו לפרעו יש בחירה חופשית. כשאמרו לו שלושה ימים, יש לפרעו בחירה חופשית. והראש הזה אפילו שלושה ימים לא הסכים לתת. איזה מתרץ על קריאת ים סוף
שזה הנסח הכי גדול?
מה, מה? לא, אני עכשיו לא דיברתי. אני רק אמרתי לכם, זה, מה שזה הנסח הכי גדול, זה הבאתי בקשר לתירוץ הראשון של הרן. שהוא היה צריך אותם שיבואו לים סוף, מה צריך אותם לים סוף? שזה אמרתי לכם שקריאת ים סוף זה הנס הכי גדול. זה לא קשור לבורד שאני אומר. היסוד הזה שאני אומר לכם עכשיו, הוא מתרץ עוד קושיה מאוד מאוד מפורסמת שיש בפרשת השבוע. כן. מה?
הם גדלו שם, הם גדלו שם.
גם יכול להיות.
אולי גם של ים ישראל.
אולי. יש קושיה מאוד מפורסמת, אני תכף שם אתכם עם מי שואל אותה, אתם בטח יודעים, וגם בטח יודעים את התירוץ שלו. השאלה היא, בחירה חופשית, כתוב בפירוש שהקדוש ברוך הוא לא נתן לפרעה בחירה חופשית. כתוב ויכבד השם את לב פרעה. נו, אז מה אתה רוצה? יבוא פרעה לקדוש ברוך הוא ויגיד לו, תגיד לי, מה, אתה מכביד את הלב שלי, מה אתה רוצה ממני? אתה לא נותן לי אופציה, איפה הבחירה חופשית? מי שואל את השאלה הזאת?
הרמב״ם.
מה התירוץ של הרמב״ם? יפה מאוד. אז התירוץ של הרמב״ם זה שבדרך שאדם רוצה ללך, במה הולכים אותו. זה לא נכון. הייתה לאדם בחירה חופשית. הייתה לפרעה בחירה חופשית. באמת זה ככה. כשאדם הולך והולך 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 והולך, באיזשהו שלב הוא כבר נכנס לאינרציה, שדרך אגב, יש הבדל. כתוב הבא להיטהר, הבא להיטהר, מסייעים בידו. הבא להיטמע,
פותחים לו.
פותחים, יפה מאוד. לא כתוב מסייעים. אז זה לא ממש מקביל. מי שבא להיטהר, הקדוש ברוך הוא ממש נותן לו דחיפה. מי שבא להיטמע, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו דחיפה, אבל בגלל שיש עניין של בחירה חופשית, פדל, בבקשה. כשאתה נכנס לדברים האלה, אתה נכנס לאינרציה, אתה נכנס לסחרור, ואתה ממשיך. הנפש החיים מדבר הרבה מאוד על זה, רבותיי, תדעו לכם. הנפש החיים כותב, ברגע שבא ניסיון לאדם, אם בשנייה הראשונה הוא מסיט את הדעה שלו מהיצרורי, הוא מסיט את הדעה שלו מהבחורה, הוא מסיט את הדעה שלו מהתמונה, הוא מסיט את הדעה שלו מזה, הוא מקשר לעולמות עליונים שחופפים אותו, וחופף קדושה, והעולמות האלו דוחפים אותו, וזה עניין של מצווה, גוררת מצווה, הוא עולה מחיל לחיל, זה הכל תלוי בשנייה הראשונה, בשנייה הראשונה. יש כלי יקר מאוד יפה, כתוב, הוא ישופך ראש, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. הוא מסביר ככה, הוא ישופך הנחש, הקדוש אומר לנחש, הוא, האדם, אם הוא תופס אותך בראש בהתחלה, הוא ישופך. אבל אם האדם אומר, רק איתם קצת, אני אראה מה זה, יצרור, לא, אמרתי לכם פעם כתוב, הולך אל דרום, הולך אל צפון, סובב אל דרום, סובב, הולך הרוח. המנורה הייתה בדרום, המנורה זה חוכמה, זה שכל. מה היה בצפון? השולחן, בילה, מה זה? האוכל. שאלים אדם, לאן אתה הולך? הולך אל דרום? מה פתאום, לאן יהודי הולך? ודאי שיהודי הולך לדרום, למנורה, לחוכמה וזה. סובב, הוא שמע שיש שולחן, שניצל, הוא רק רוצה לראות מה זה, הוא הולך שנייה, סובב. סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שם הרוח. אז הוא אומר, כלי יקר, זהו זה. בשנייה הראשונה אתה צריך, אבל אם לא, אז ואתה תושבנו עקב. אם האדם אומר, אני אלחם איתו אחר כך, תעבוד. זה בדיוק כך אומר הרמב״ם, זה מה שהיה עם פרעה. פרעה התחיל חמש מכות, נתנו לו בחירה חופשית. אבל אחרי כן, אומר הרמב״ם, העונש שלו היה שמנעו ממנו את הבחירה החופשית. ומה שאני אמרתי לכם עכשיו זה בעצם ההסבר, שאדם נכנס לתוך אינרציה כזאת, לתוך מסלול כזה, אחרי כן כבר אין לו שליטה על זה, זה כבר נפח לטבע שלו, ואם הוא התחיל בבחירה חופשית את היצר הרע, אז אחרי כן הוא כבר ממשיך עם זה, וזהו. תראו לכם שלעשות תשובה צריך פיתחו לפתח כרדו של אולם, צריך פיתחו של אולם. אם אדם בהתחלה פותח פיתחו של מחת, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל אם לא, אז טוב. אז זאת התשובה של הרמב״ם. אני רוצה לתת לכם תשובה אחרת. והתשובה האחרת היא ממש לפי היסוד שאמרתי לכם בתור תירוץ על השאלה הראשונה. היסוד שאני אומר לכם זה תירוץ גם על השאלה הראשונה. מה התירוץ שלי היה? שהקדוש ברוך הוא רוצה לאזן את הכוחות שפועלים על פרעה,
ולכן הוא אומר שלושה ימים, שזה סביר שפרעו היה צריך להסכים. ואותו דבר, אותו דבר גם פה. והסיפור הוא פשוט. אנחנו שואלים למה הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו של פרעו, איפה הבחירה החופשית? זאת הבחירה החופשית. כי מכות מצרים היו התגלות כזאת של הקדוש ברוך הוא, שאפילו החרטומים אומרים אצבע אלוקים היא. כולם מכירים במלכות השם ריבונו של עולם, תראו לעצמכם דם. היהודי שותה, המצרי דם, הצפרדע, הרוב, הכל זה, מי לא יודע מלכות השם? כדי לאזן את הבחירה החופשית של פרעו על ההתגלות האדירה של הקדוש ברוך הוא לחיוב, היה צריך להכניס לו ארס, היה צריך להכניס לו קצת כפירה, היה צריך להכניס לו ויחבד השם את ליבו. עכשיו הוא עומד בבחירה חופשית, והמנובל בחר ברע. מנובל בחר ברע, אז עכשיו מגיע לעונש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא היה מכביד את ליבו, כנראה אפילו פרעו הרשע, רשע, מטומטם, מטומטם, אבל יש מצב שכבר נצ'ייך, יש מצב שכבר לא שייך. אז לכן הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, להפך, הקדוש הכביד את ליבו כדי שתהיה בחירה. אתם שואלים, איפה הבחירה החופשית? זאת הבחירה החופשית, כי אדם צריך תמיד... טוב, סתם זה היה שיעור חשוב בפרשת שבוע, אבל אני רוצה שניקח מזה משהו ככה להנהגה שלנו, שנדע רבותיי, וזה טוב שאדם יכיר בזה. כשאדם עומד באיזה ניסיון, והוא ישר מתנפח מגאווה, ואומר, וואו, איזה צדיק אני, איזה זה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה. תבדוק את עצמך טוב, תבדוק את עצמך טוב, תראה שב-90% מהמקרים, א', זה טוב, עמדת בניסיון, זה טוב, בין כך, זה טוב. אבל אל תחשוב שזה היה פה לשמה, 100% שאתה בדרגה. הרבה פעמים אנחנו עומדים בניסיון, בגלל שהרב מסתכל עלינו, בגלל, תשמעו, אני הייתי משגיח 40 שנה, אני רואה, אתה מסתובב בעולם, חבר'ה, אתה רואה ככה, לא, בקרן ביבנה, רואים שהמשגיח עובר, פתאום לומדים יותר טוב, נו, מה אני אגיד לכם? אתה רואה מישהו רוצה לצאת החוצה, אתה במקרה יושב שם בחוץ, פתאום סתם הוא מסתבר, הוא חוזר, זה כל הכבוד, כל הכבוד שהוא חזר, אני שמח שהוא חזר. זה לא בגלל הקודם, אז צריך לדעת את הפרופורציות, אבל זה טוב להתחיל כך, ואחרי שנתחיל כך נגיע גם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לשמה, שנהיה בדרגה של העבודה שלנו.